וואו, אני שונא אבל לזה, וואו, אני שונא לעמוד.
עכשיו.
לא, צריך לראות אותם, אבל זה לא יפה. רק הסתדר, וואו. ככה? טוב, יהיה בסדר. יש פה דפי מקורות, ביקשתי שיצלמו עוד דפים, אז אם עתידים להגיע. כן, אנחנו נשאים, טוב. אנחנו נראה היום, הכותרת הייתה, מה נשתנה חמץ מכל איסורים שבתורה. ויש משהו באמת מאוד מיוחד בחמץ, שלא מופיע בשום מקום. אני רוצה לגעת בשתי מיוחדויות כאלו, ואחר כך לנסות להבין מה באמת, למה, מה המיוחדות פה. נפתלי, אני מרגיש לנוח פה. החבות המבוגר שלי כשאני הייתי ילד קטן, אז תודה. יש כמה וכמה דברים, אבל שני דברים בולטים. זה א', איסור קראת. אנחנו מאוד מאוד רגילים לזה שאיסור חמץ זה איסור קראת, אבל זה מאוד 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 לא מסתדר כל כך, לא שגרתי. יש במסכת קריטות רשימה של 36 מקרים שבהם יש איסור קראת. כל המקרים האלה הם מקרים של דברים שנוגעים לעבירות יסוד, לעבירות שורשיות. יש שם בערך 16 או 18 איסורי עריות, בערך עוד 10, איסורים של קשורים לעבודה זרה. ויש שם איסור אכילה אחד בלבד שלא קשור לפגיעה בעבודה זרה או במקדש, וזה איסור חמץ. באמת יש אפשר גם להגיד יום כיפור, אבל זה לא בדיוק איסור אכילה. יש שלושה איסורי אכילה נוספים, וזה פיגול, חלב ודם, אבל שלושתם, האיסור שם קשור לזה שזה דבר שאמור להיות מוקרב, לכאורה. ואיסור חמץ, אכילת חמץ, בכל זאת מי שאוכל אותו חייב קראת, וזה דבר מאוד חמור ומאוד חריג. דבר שני, שנשתנה איסור חמץ, זה איסור בל יראה ובל ימצא, שאנחנו צריכים לרדוף אחריו בחמת זעם וכעס ולבאר ולהשמיד אותו ממש ברוח הפורים, אז אנחנו מבצעים את זה כלפי החמץ, לבאר אותו, מה שאנחנו לא קיים לגבי איסורים אחרים. ביום כיפור מותר שלנו אוכל בבית, מותר גם להחזיק חלב בבית, מותר להחזיק דם, אפילו לא נהוג, אבל אפשר להחזיק חזיר בבית. מקור שלישי לזה זה בדיקת חמץ. השאלה למה אנחנו בודקים חמץ, זאת שאלה מאוד מעניינת. זה מחלוקת ראשונים. תגידו, מה זאת אומרת למה בודקים חמץ? ברור למה בודקים חמץ. למה בודקים חמץ? בא לי ראה ובא לי מצא, נכון? בא לי ראה ובא לי מצא. אבל, תוספות, ככה אומר רש"י. אבל תוספות אומר, סליחה, אם בא לי ראה ובא לי מצא, יש לי דרך להתמודד. מה הדרך של להתמודד? ביטול, אני מבטל את החמץ. זהו, אין בא לי ראה ובא לי מצא. אז למה לבדוק? אז תוספות אומר שאנחנו בודקים כדי שחס וחלילה לא יהיה חמץ. אז מה אם יהיה חמץ? ואם יהיה חמץ אולי תאכל אותו. עכשיו, אני לא מבאר חלב מהבית כמו שאמרנו, ואני גם לא מבאר אוכל מהבית ביום כיפור, והאחרונים באמת דנים ומתלבטים על זה. אז אנחנו ננסה להבין מה זה אותו, מי זה אותו רשע הזה, החמץ, ולמה זה כל כך חמור שזה איסורו כרת. ובשביל זה, וואו, אני יכול לדבר בלי רמקול, או שאתם לא שומעים אותי טוב? לא שומעים טוב? איפה אופיר? אתה תישאר פה קרוב, אני אעסיק אותך עוד הרבה. לא לקחתי רטלין, אז אני צריך לזוז. טוב, יש? אני רוצה להתחיל דווקא, אם התחלנו עד עכשיו בפסימיות, בחמץ. אני רוצה עכשיו שנייה לעבור למצה, לחיוב מצה. למעשה אנחנו אוכלים מצה, אבל למעשה יש שתי מצוות לאכילת מצה. הרמב״ם מונה אותם כשתי מצוות. מצווה אחת שאנחנו כולנו בראש שלנו, אנחנו מכירים אותה, שציוונו לאכול מצה בערך 15 בניסן, יש שם כבש הפסח או לא יהיה, לא משנה אם יש קורבן פסח, אין קורבן פסח, אנחנו חייבים לאכול מצה. זאת מצווה קוף נון חד. אבל חוץ מהמצווה הזאת יש עוד מצווה נוספת, והיא מצווה נון וב. ציוונו לאכול כבש הפסח ליל 15 מניסן, ויוכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש ומצות על מרורים יוכלו. זאת אומרת, אני צריך לאכול, והוא דן בשאלה למה אני לא מונה. הוא שואל, ואולי יקשה עליי, למה לא תמנה את זה לחוד? למה אתה מונה את זה ביחד? והוא עונה, אבל אנחנו רואים שכשאני אוכל מצה יש לי שני דברים שבגלל למה צריך לאכול מצה. א', לאכול מצה מצד עצמה, וסיבה שנייה, לאכול מצה יחד עם קורבן הפסח. אני רוצה לטעון שיש פה שני ציוויים שונים על אכילת מצה, ששניהם קשורים לאופי שונה של המצה, ושמהם אפשר לשאוב הבנה גם על המצה, גם על המרור וגם על החמץ. אני רוצה להתחיל דווקא עם הציווי הראשון, זה שאנחנו אוכלים מצה כחלק מקורבן פסח. קורבן פסח הוא קורבן מאוד חריג. קודם כל הוא חריג, דיברנו על קרת, אז פסח זכה להיכנס לרשימה 36 המופלאים שחייבים בקרת, אבל זה מאוד מיוחד שהוא נכנס לשם. למה? כי הוא מצוות עשה. כעיקרון, מי שזכאי להיכנס לרשימת המופלאים של חייבי קרת זה רק איסור אליו. יש שני חריגים בלבד לזה, והם ברית מילה וקורבן פסח. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש רק שני מקרים שבהם אדם לא עושה משהו, ועל זה, על זה שהוא לא עושה, הוא חייב קרת. זה ברית מילה ופסח. דבר שני, משה רבנו, השנה השנית, כולם מקריבים פסח, ואז היו אנשים שהיו טמאים לנפש אדם, ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא. ויקרבו לפני משה ולפני אהרון ביום ההוא, ואמרו האנשים מהמה אליו, אנחנו טמאים לנפש אדם, למה ניגרע לבלתי אקריב את קורבן אדוני במועדו בתוך בני ישראל? הם אומרים, זה לא פייר, אנחנו רוצים גם. עכשיו, לכאורה הבקשה שלהם, אנחנו מאוד רגילים אליה, אבל הבקשה שלהם לכאורה קצת, לא רוצה להגיד בחיינית, אבל קורה שאנחנו מפספסים משהו. נכון? קורה, כאילו לפעמים אדם חלילה מפספס שמירת שבת כי הוא צריך לנסוע בשמחה עם אשתו ללדת, לפעמים אדם נמצא בצבא ובגלל זה הוא לא נוטל ארבעת המינים, או לא יוצא לו לקיים את חג השבועות. אני זוכר עד היום את חג השבועות שלי כשהייתי באחד מהשירותים הצבאיים, שניסיתי ללמוד לעשות תיקון ליל שבועות. אז נכון, זה לא מצווה מהתורה, אבל בכל זאת זה ממש עד היום אני זוכר את זה, כי ישבתי שם באיזה מקום והיו שם עוד חיילי מילואים שהחליטו משום מה שזה הזמן המתאים ביותר לעשות מסיבה על כל מה שמשתמע מכך. במשך שעה וחצי ניסיתי ללמוד, לא הצלחתי ללמוד כלום בגלל כל הרעשים האלה, ואז שהרעשים נגמרו ואמרתי יופי, יש שלווה ושקט, אז צדיק אחד החליט להיכנס לחדר שהייתי בו והוא לא ראה אותי, אז הוא החליט לחבות האור, ובזה הסתיים תיקון ליל השבועות שלי, והלכתי, באמת הרגשתי בעולם כולו נגדי. אז האם אני אגיד, למה אני גרע לבלתי ללמוד תורה בליל חג שבועות? לא. אז למה פתאום פה מותר להם לבוא ולהגיד את זה? לא רק מותר להם, גם משה רבנו אומר, וואו, אתם צודקים, אני לא יודע מה לעשות, באמת, זה למה אני גרע? בואו נמצא לכם פתרון. והוא מקריב את משפטם לפני השם, וגם השם אומר, אתם צודקים, ופעם יחידה בלבד שיש לנו בכל התורה כולה שיש מועד ב'. סיפרתי כמה פה למדו אצלי בכיתה, סיפרתי להם על מנהל בית אבות שגר פה ביישוב, סיפר לפני הרבה שנים, הוא הגיע אחרי ראש השנה, והוא בא, הייתה שם אישה מבוגרת, ואמרה לו, אדוני, לא תקעו פה בשופר. והוא ידע שכן תקעו, אבל הוא היה מספיק חכם לא לריב איתה, ולהוכיח לה ולהראות לה, אז הוא אמר, אין בעיה, הוציא שופר ותקע לה בשופר. והיא הייתה מרוצה, והוא היה מרוצה וכולם היו מרוצים, אבל אין דברים כאלה. אין מועד ב', יש חריג אחד בלבד שיש בו מועד ב', וזה פסח שני. עליו נאמר כל הדת ישראל יעשו אותו, והדבר החשוב מכל זה שתי מילים שנאמרו בפרשת בעלותך, באותה תלונה שאומרת אנחנו רוצים גם, אומרים למה ניגרה לבלתי אקריב את קורבן אדוני. לא כתוב קורבן להשם, אלא קורבן השם. מכל הדברים האלה ומאוד אלף סוגיות מסכת פסחים שאני אחסוך ממכם את ההוכחות, ונכתבו על זה הרבה דברים, אנחנו רואים שפסח זה לא סתם קורבן, פסח זה ברית שאנחנו קורטים עם הקדוש ברוך הוא. זה פסח. זה פסח. פסח זה ברית שאנחנו קורטים עם הקדוש ברוך הוא, ולכן, אם מישהו לא היה במעמד החתימה על ההסכם, אנחנו היום עסוקים גם בהסכמים שחותמים קצת פחות חשובים, אבל אם מישהו לא היה בהסכם, אז הוא רוצה להכניס את החתימה שלו על מגילת העצמאות. היו שניים שלא הצליחו לחתום, כי הם היו בירושלים, אז השאירו להם מקום, והם ביקשו גם להוסיף, אני חושב שהוסיפו אותם בסוף. אז גם פה הם רוצים להוסיף את החתימה שלהם לחוזה, לברית עם הקדוש ברוך הוא. ואכילת קורבן הפסח זה לא סתם מצווה, זה ברית עם הקדוש ברוך הוא, כמו ברית מילה. אז למה אנחנו אוכלים מצה ולמה אנחנו אוכלים מרור שם? אני רוצה לטעון ששם הסיבה שאנחנו אוכלים מצה ומרור נובעת מסיבה פחות מוכרת, אבל לדעתי די מוכחת, והיא שאנחנו עכשיו אוכלים, ובאכילה הזאת אנחנו שותפים עם הקדוש ברוך הוא, ונדרשת מאיתנו, אני עכשיו אקבע כלל ואני אראה לכם אותו בעזרת השם, גם לגבי פסח, גם לגבי מצה וגם לגבי מרור, נדרשת מאיתנו אכילה בסיסית, אכילה פשוטה, אוקיי? גם לגבי קורבן פסח אנחנו כן צריכים לאבד אותו, זה לא אכילה טבעית, אל תאכל ממנו נע. בספר דברים אפילו כתוב דבר מוזר מאוד, אני חושב שיש לכם את זה, כן, יש לכם, תסתכלו שנייה, יש לכם כבר דף מקורות למי שיש. בספר דברים כתוב דבר מאוד מוזר, תסתכלו, זה מופיע בעמודה השמאלית ממש למטה, ויש שם שתי פסקאות, דברים פרק ט"ז, ובישלת ואכלת במקום אשר יבחר השם אלוקיך. מה זה ובישלת? סליחה, אמרתם שאסור לבשל. אז אומרים, בישלת, הכוונה שתעשה לו פעולה של עיבוד, כן? לצלוט אותו למעשה, אבל אנחנו צריכים לעשות איזה עיבוד מסוים. אבל אנחנו אוכלים את הבשר הזה כאכילה פשוטה, אכילה בסיסית. אני אעבור מפה למרור. יש סיפור מאוד מאוד חמוד על רבה חברדה רבה. רבה חברדה רבה היה מחפש, גם אצלנו במשפחה יש כמה שמהדרים לאכול, אני לא זוכר את השם, אני אומר חזרת, או יש איזה שם כזה, משהו מאוד חריף, מה? חריים. כן. זה השלב שאני מתחבא מאחורי המצות שלא יראו אותי. אבל הוא הידר שהמרור יהיה לכולם. והוא חיטס בשוק ערב פסח, רבינה פגש אותו, את רבה חברדה רבה, והוא הלך בשוק וחיפש מרור אמיתי, לא איזה חסה. מרור אמיתי, מרור חריף, כן? הוא אמר, אני צריך מרור חריף להרגיש את המרירות. אז רבינה אשכחה לרבה חברדה רבה, דעה ומעדר המרירתה, דף מקורות זה בעמודה השמאלית, פסח פסחים למדת עמוד א'. אמר לי, מה ידעתך? דמרירים תפי? אומר לו, מה להיטות שלך? זה שזה מריר תפי, בשביל זה אתה מחפש את החזרת עם העוקץ האדום, אני יודע, משהו שזה מאוד חריף. והחזרת נן, ותנא דבי שמואל, חזרת זה חסה, לא החזרת שאנחנו אומרים. ואמר רבי ישעיה, מצווה בחזרת. ואמר רבא, מהי חזרת חסה? מהי חסה? בחס רחמנא היא לבן, כן? שהשם ריחם עלינו ונתנו לאכול את החסה, ולא את החריין, חריין, כן? אז אנחנו רואים מפה, לכאורה, ש... לפחות לפי רבינה, עיקר הציווי במרור זה בכלל לא משהו מריר. אלא מה? אלא מה? חסה. מה זה חסה? אני חושב, ואם אתם חולקים עליי, אתם מוזמנים ללכת לכל מסעדה. אני חושב שכל מסעדה, כמעט כל סלט שמגישים, מבוסס על חסה. אני צודק? נכון? חסה זה דבר בסיסי. לחסה, תשימו לב, זה ירק בלי טעם. אין לו טעם, הוא משהו כזה בסיסי, הוא נותן טעם, אפשר לשים עליו המון רטבים, כל מיני רטבים, אלף איים, חרדל, שום, ויניגר, לא יודע מה, אבל חסה עצמו זה ירק בלי טעם. קחו מלפפון, קחו עגבניה, קחו גזר, קחו מה שאתם רוצים, יש איזשהו טעם. דווקא חסה, אני חושב שזה ירק בלי טעם, ככה אני לפחות מרגיש, אולי אני לא זוכר את השם של הדבר הזה, מי שאין לו טעם. מה? יש איזה כינוי, לאדם שאין לו חוש טעם. אז אולי אני אחד שאין לו חוש טעם. אני לא חושב, אני אומר, זה חסה, לכאורה זה דבר שאין לו טעם. ומפה אני רוצה להתחבר למצות. התורה אוסרת עלינו. התורה מתייחסת בפרק ב', שבת הזאת בזרפת נקרא, בספר ויקרא, יש פרק אחד שמוקדש לקורבנות שלא באים מהחי, זה הפרק של הטבעונים והצמחונים, פרק ב' בויקרא. לפני זה לא כדאי שהם יקראו וגם לא אחרי זה, אבל יש שם פרק אחד שהם כן יכולים לקרוא. אז פרק ב' בויקרא מוקדש למנחות. ושם יש שתי הסתייגויות מאוד 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 חשובות. מה אין מצב שיגיע למזבח? וזה מה? שעור וחול דבש. זאת אומרת, מה זה דבש? דבש זה, כן, אבל הכוונה שם לכאורה זה לפירות. כן, לכן למשל ביקורים, שנייה, גם ביקורים וגם עוד דוגמה שאני אביא, לא מביאים אותם למזבח, עוצרים לפני המזבח ולוקחים אותם. בסדר? כל שעור, מה זה שעור? חמץ. גם חמץ אסור להקריב למזבח, ולכן שתי הלחם שמביאים בשבועות, היו חלות חמץ. זה היה מאוד מוזר מה שקרה שם, אבל היו לוקחים את חלות החמץ, מביאים אותם למזבח, ואז כאילו עוצרים, אומרים, טוב, אנחנו מאוד רוצים להביא לך את זה, אבל אתה לא מרשה לנו, ולוקחים את זה בחזרה. בסדר? זה, כאילו, זה, הרעיון זה כאילו שאנחנו רוצים להביא, אנחנו מביאים באמת את שתי הלחם, זה קורבן. קורבן חשוב. מאוד חשוב. אבל אי אפשר להקריב אותו למזבח, כי על המזבח לא עולה לא שעור ולא דבש. אני רוצה לטעון שזאת בדיוק הנקודה, פה. צריך להיות אוכל פשוט, לא אוכל נפוח. ולכן בקורבן פסח, שזה קורבן של ברית שאנחנו קורטים עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו קורטים את זה על הדבר הבסיסי. המשמעות של זה בעיניי היא משמעות מאוד מאוד חשובה. עוד לפני שאני אגיע, אני חייב לכם עוד צד אחר של מצה. אני עכשיו מגלה לכם רק צד אחד של המצה. פה בישיבת הר ציון, אז יש שני צדדים. כל עולם הפרסקאות בנוי ככה, אבל זה הרמב״ם קבע את זה, זה לא אני. הצד אחד של המצה, לכאורה, זה... מתי אני צריך לסיים? מישהו יודע? בשבע? צד אחד של המצה, ושל המרור, ושל הפסח, זה אכילה פשוטה. אכילה פשוטה. ופה, אני חושב, יש פה אמירה מאוד מאוד חשובה. אנחנו בפסח יוצאים לחירות. מה זה יוצאים לחירות? מתחילים את החיים שלנו כבני חורין. בן חורין זה אדם שאחראי על עצמו. בניגוד לעבד, שמישהו אחר אחראי עליו. ואנחנו אחראים על עצמנו, ובשלב הזה אנחנו מתחילים עולם חדש ועולם שלם. ובניגוד גמור לדתות אחרות, אנחנו מעריכים מאוד את האכילה. יש בדיחה שאומרת, נכון, שכל חג של יהודים זה הולך, הגויים רצו לעשות לנו רע, השם הציל אותנו, בוא נלך לאכול. אבל יש לה בסיס קדוש לדבר הזה. אנחנו, כשאנחנו עולים לרגל, אנחנו לא צמים, ואנחנו לא מתענים. אנחנו עולים עם כל המשפחה, עם כל המשפחה. מה שאומר, למשל, שלא יכולתי להעביר כזה שיעור אם הייתם עולים לרגל, לפחות לחלק הצעיר יותר שיש לו גם ילדים מתחת לגיל 5, אני לא יכולתי להעביר את זה כילדים שלנו פה, כי אנחנו באים עם הילדים, ומה אנחנו עושים שם? אוכלים. נכון? שמחים ואוכלים. מה שאנחנו עושים זה פשוט חיים טבעיים מתוך קדושה. וזה עבודת השם. שלוש פעמים הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו שנבוא, כל פעם הוא אומר, חבר'ה, אל תגיעו לבד, יש היום אירועים, אני יודע שהרבה, יש ציבורים מסוימים שיש שם אירועים שסגורים בפני ילדים. לא מדבר על הצגות שזה, כן, אבל בטוח, אבל יש כל מיני אירועים, חתונות וזה, שמבקשים לא להביא ילדים כי הם מפריעים. אז שם כתוב הפוך, אל תעיזו להגיע בלי הילדים שלכם. ככה כתוב. בבית המקדש, ככה הקדוש ברוך הוא רוצה שנעבוד אותו. מתוך אכילה, מתוך חיים, מתוך המשפחה. ואנחנו מתחילים את זה בליל הסדר. זה הפעם הראשונה שאנחנו מתחילים את עבודת השם שלנו. אנחנו נולדים אז. אנחנו נולדים כל פעם מחדש. כל פעם, בעזרת השם, עוד שבוע וחצי, שבועיים, שבוע וחצי. שבוע וחצי אנחנו נבלד מחדש, כולנו, כל המשפחה, ונתחיל הכל מחדש. ופה אנחנו מתחילים מהבסיס. אנחנו יכולים אכילה פשוטה, אכילה בסיסית. זה העניין. משם, אחר כך אפשר להגיע. אפשר להגיע בשבועות, אפשר לעשות עוגת גבינה בשבועות. בסדר? אפשר להביא שתי הלחם בשבועות, אפשר להביא ביקורים בשבועות. בשבועות אפשר כבר להביא את הנפוח, את התפוז, את כל הדברים הנפוחים. אבל בפסח מתחילים עם הבסיס. הבסיס זה חסה, הבסיס זה בשר צלוי, בלי שום רוטב, בלי שום בישול, והבסיס הוא מצה לא תפוחה. זה חלק מהברית שלנו עם הקדוש ברוך הוא. ויש עוד, אז זה צד אחד של המצה. שהמצה, ואם תסתכלו, כתוב בכמה מכמה מקומות, גם בדברים, לא תאכל עליו חמץ, מה זה? בוא נקרא את כל הפסוק. וזבחת פסח לאדוני אלוהיך צאן ובקר, במקום אשר יבחר אדוני לשכן שמו שם, אנחנו מקריבים פסח, לא תאכל עליו חמץ. מה האיסור לאכול חמץ? על הקורבן. תאכל, שבעת ימים תאכל עליו מצות. זאת אומרת, הציווי פה זה לאכול על הקורבן. אנחנו אוכלים שבעה ימים על הקורבן, זה חלק מהקורבן. כל מצוות המצות פה זה חלק מקורבן הפסח. ואנחנו אוכלים את קורבן הפסח, קורטים ברית עם הקדוש ברוך הוא, בצורה פשוטה, ואסור לנו כמו שאסור. ממשיכה, למה אסור לנו חמץ? למה חמץ כל כך גרוע? לפי זה, שיש רעיון. כי?
הוא לא פשוט.
כי הוא לא פשוט, ולא רק זה, נכון, כי מה? אם זה חלק מקורבן המצא, אז מה? חלק מתהליך של קורבן? ככל שעור וכל דבש, נכון? לא תקטירו עליו, ישאל אדוני. אנחנו, המזבח הוא הבית שלנו, אנחנו נמצאים פה, כל הפנית הבוקר והלכת לא עליך, אבל עדיין הכל נמצא פה עכשיו, ואסור לנו, לא יכול להיות שיהיה חמץ, כי הברית נחרטת בין כולנו. זה כמו שאי אפשר להקריב שעור למזבח, אי אפשר בפסח, הבית שלנו מעין השולחן עם הקדוש ברוך הוא. וזה צד אחד, ויש צד שני. הצד השני הוא בשתי המילים שעצרתי, זה לא כל כך יפה מה שעשיתי קודם. שבעת ימים תאכל עליו חמץ, סירה, לא תאכל לאכול עליו חמץ, לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים, תאכל עליו מצות, ואז מופיעות שתי מילים, לחם עוני. לחם עוני. זה תוספת, לחם עוני. מה זה לחם עוני? אז אם תסתכלו בדף, יש שלושה הסברים. אמר שמואל, לחם עוני, לחם שעונים עליו דברים. זאת אומרת, לחם שמדברים עליו, אומרים עליו את האגדה. זה הדגש. הלחם הזה אתם תדברו סביבו. זה לא רק אכילה, זה גם שיח. בסדר? זה לא רק אוכל, גם צריך לדבר. דבר אחר, לחם עוני, אני כתיב. מה אני דרכו בפרוסה? אף כאן בפרוסה. דבר אחר, מה דרכו של אני הוא מסיק ואשתו אופה? אף כאן אני הוא מסיק ואשתו אופה. אז יש למעשה שלושה הסברים. ההסבר השלישי אומר שלחם עני צריך לחם דל, לחם של עניים, לא לחם של עשירים. היום זה התהפך, דווקא עשירים אוכלים את כל הלחמים הדקים והמאפנים, והלחם האחיד המסובסד דווקא הוא לחם של עניים. אבל הרעיון פה הוא לאכול באמת לחם של עניים. להרגיש שאתה, אין עליך כסף, אין עליך זה, אתה עכשיו אני. ההסבר השני הוא, לחם עוני זה שצריך להיות שהוא יהיה גם שבור, לכן אנחנו שוברים בפסח אנחנו את המצה שנוהגים בה את המצה, את מצוות מצה אנחנו שוברים אותה, כן? צריך להיות לא רק לחם עוני אלא גם לחם שבור. לילדים שלי כשאני מביא להם ביסקוויטים אז תמיד יש מריבה מי לא יקבל את הביסקוויטים השבורים. לא יעזור כמה פעמים שאני אסביר להם שזה אותו ביסקוויט, זה ממש לא יעזור, אם רואים ביסקוויט שבור זה פחות שווה. אז גם במצות אנחנו אוכלים מצה שהיא מצה של עניים ואוכלים אותה שבורה. ולמה? פה אני חושב אנחנו צריכים להתחבר לשיטתו של רבן גמליאל. רבן גמליאל אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו. ואלו הם, פסח, מצה ומרור. פסח, על שום שפסח המקום על בתי אבותינו במצרים. מצה על שום שנגלו אבותינו במצרים. מרור על שום שמהרו המצרים את חיי אבותינו במצרים, שנאמר בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. פה תפקיד המצה זה לעזור לנו להרגיש שאנחנו יוצאים עכשיו לחירות, ולכן אנחנו אוכלים לחם של עניים. אנחנו צריכים להרגיש את זה. אנחנו צריכים להרגיש עכשיו את זה שהשם פסח. אנחנו צריכים להרגיש במרור. המרור של רבן גמליאל זה כן האחרין הנורא הזה, נכון? מרור על שם שמררו המצרים את חיי אבותינו. זה המרור של רבן גמליאל. זה צריך להיות מרור חריף. והמצה זאת מצה שלא אכילה פשוטה. זה מצה שבורה. זה מצה מפויחת. זה מצה שאדם אני אוכל. וכל המקום הזה מביא אותי למקום שאני צריך באמת לחוות את אותה יציאה ממצרים. בפסח אני צריך להרגיש את זה שאני עכשיו שם, לחוות את זה. אחת הסוגיות יוצא לי גם להתעסק בהוראת מורים, ואחד הסודות הכי גדולים ושיעור טוב נמצאת בסוגיה שעוסקת במה נשתנה. הסוגיה שעוסקת במה נשתנה, אנחנו כולנו רגילים לשיר וכו', אבל הגמרא אומרת, אל תהיו כאלה שבלונים, זה בסדר, תמשיכו לשיר, אבל הגמרא אומרת, אל תהיו שבלונים, אפשר גם אחרת. והגמרא מביאה אמורה מסוים, שהיה ילד, הוא ראה שמשהו מוזר, ובליל הסדר הוא שאל את אמא, אמא, למה זה ככה וזה ככה? והאמא, במקום להגיד לו, אל תפריע לי עכשיו לסדר את ליל הסדר, או אבא אמר, איזה יופי, זה בדיוק מה שאנחנו צריכים עכשיו. פטרת אותנו מלומר מה נשתנה. יותר מזה, מביאים שם מקרה עוד יותר מוזר, שפטר מלומר מה נשתנה. אחד האמוראים היה לו עבד. והאמורה ניגש לעבד, שישב שם גם בליל הסדר, ואמר לו, תגיד לי, אם אתה מכיר איזה עבד, שהאדון שלו, יום אחד החליט לפדות אותו, ולשלם לו הרבה כסף. מה אתה אומר על זה? העבד של הרב נחמן, אם אני זוכר נכון, דרו קראו לו, דרו פותח עיניים, אומר לו, וואו, כל הכבוד לו, הוא חייב לשבח אותו. אמר רב נחמן, פתרת אותנו מלומר מה נשתנה. עכשיו אני שואל אתכם, מה הקשר? מה הקשר? מה הקשר למה נשתנה לבין הסיפור הזה על דרו? מה? דרו לא שאל שום שאלה. אבל מה התשובה לכאורה? התשובה היא שכל הרעיון של השאלות וכל הרעיון של דרו זה לדאוג שאנחנו נרגיש את זה. בסדר? שזה לא יהיה רק ידע. שאנחנו ממש נרגיש את זה, שזה יעצבן אותנו, שזה ירגיז אותנו, שנשמח. רב נחמן דאג שדרו ממש ירגיש את זה. יש סיפור הפוך. סיפור מדהים. כשהגיעו העולים מאתיופיה לארץ, קבוצה אחת השתכנה במלון דיפלומט בתלפיות. בבוקר הקייס הגיע, באו אחרי הצהריים, הקייס הגיע בבוקר לאחראים ואמר להם, בסדר, אני רוצה שתסיעו אותנו לירושלים. אז אחראים אמרו לו, אתה פה בירושלים? אז אמר לו, יופי, אז עכשיו בבקשה תיקחו אותנו לבית המקדש. הם מסתכלים עליו, אמרו לו, בית המקדש, אין בית המקדש. אומר לו, מה? הוא אומר לו, כן. מתי? נחרב? כן, לפני 2000 שנה נחרב. והוא אסף את כל הקהילה שלו. סיפור שמעתי אותו ממי שהיה שם. אסף את כל הקהילה שלו, אסף אותם ואמר להם, קרה אסון נורא. נחרב בית המקדש. וכולם ישבו שם ובכו. אז זה מה שאנחנו אומרים היום להרגיש בתשעה באב, להבדיל בעזרת השם שייבנה המקדש עד אז, אבל זה מה שצריך להרגיש בפסח. ממש כאילו, עכשיו אנחנו יוצאים, אנחנו ממש צריכים להרגיש את זה, להיות שם, שזה יעסיק אותנו. אז נכון, אנחנו לא לגמרי נמצאים שם וכו' וכו', אבל העניין הזה של הפסח מצב ומרור אומר שאתה בפסח צריך ממש לחוות את זה. ובשביל לחוות את זה, אני חושב שהסיבה של חמץ אסורה, זה בדיוק מהסיבה הזאת. אתה אדם עני, מאיפה יש לך חמץ? מאיפה יש לך חמץ? זה כאילו, אני רוצה עכשיו שתתחפש למישהו, אני אבוא לאדם עשיר, אני אבקש לו שתתחפש לאדם עני. ואז יתחפש לאדם עני, אבל הוא ייקח אייפון וישים בכיס. זה לא ראיה, יש גם אנשים עניים עם אייפון. אבל הוא ייקח קוויאר וישים את זה בכיס. לא יודע מה הוא יעשה. לא, אתה הרסת הכל. 7 ימים, אל תאכל חמץ. אתה צריך להרגיש את זה. אתה צריך להרגיש, לא ייראה ולא יימצא. אין חמץ, אנחנו רק עם מצות. וזה צד אחר של החמץ ושל המצה. הצד הזה אומר שאנחנו, הרעיון של המצה זה באמת לחם עוני, אנחנו צריכים להיות שם, אנחנו צריכים להרגיש בפסח את זה, וזה מקום אחר לגמרי אגב. כי המצה הראשונה שלנו, והמצווה, מצווה נון, שום לי פה, נון וב, זה מצה שאנחנו אוכלים אותה כברית עם הקדוש ברוך הוא, והמצה השנייה זה מצה שאנחנו אוכלים אותה כעניים, אבל אני חושב שזה אומרים לא סותרים. אוקיי. על זה אני רוצה לחדד את הנקודה הזאת בעוד דבר מסוים. יסלחו לי משהו קצת למדני, בכל זאת ההורים שירגישו גם קצת מה אתם עושים פה. היה ככה קצת עם אפיקים מחשבתיים, אז שאירו מה. יכול להיות שגם באיסור חמץ באמת שהוא מופיע כאילו פעמיים, יכול להיות שיש בו גם שני איסורי חמץ באמת. יש איסור חמץ של אכילה פשוטה, ויש איסור חמץ של לחם עוני. אסור שיהיה לך לחם עוני. המקור לביסוס הזה זה דין של חמץ נוקשה. חמץ נוקשה זה אחד משניים, או חמץ שלא הכי ראוי לאכילה, או חמץ שלא לגמרי החמיץ. והמשנה בתחילת פרק שלישי אומרת, מביאה רשימה של דברים, כותח הבבלי, יש כזה סוג של דבק שעושים ממים עם קמח, מכירים? אז גם אחד הדברים שם, אני חושב שזה זכות השם זיתום, אני זוכר נכון. בכל מקרה, זו רשימה של דברים שהם חמץ נוקשה, שיש איסור חמץ, אבל אין איסור קרת. שמעתי פעם מהרב משה, ראש הישיבה, שהוא טען שיכול להיות שזה קשור בדיוק לשני הדברים האלה של איסור חמץ, שיש איסור חמץ אחד, שזה עוד ביסוסים, אבל יש איסור חמץ אחד, שהוא איסור חמץ של אכילה פשוטה, מה שעל המזבח. ויש איסור חמץ אחר שאתה תרגיש כמו אדם עני. עכשיו, חמץ נוקשה יכול להיות שלא פוגע בעניות, אבל הוא בכל זאת דבר שלא יכול לעלות על המזבח. ולכן, מצד אחד, אין עליו איסור קרת, כי כנראה איסור קרת נובע מהעניות הזאת, אבל מצד שני, עדיין זה אסור, כי זה לא אכילה פשוטה. אפשר עוד לדון בזה, אבל אני לא רוצה יותר מדי להיכנס. אני אביא אבל עוד דוגמה לדבר הזה, ללחם עוני, וזה לחם חלוט במים. לחם חלוט במים אפשר לעלות על המזבח. יש מנחה כזאת, מנחה מורבכת. מישהו יודע מי מביא אותה? יש פה כהנים? מה? כשיבנה בית המקדש ואתם תתחילו לעבוד, הדבר הראשון שתביאו זה יהיה את המנחה הזאת. בסדר? מנחה מורבכת. מנחת חביתין, אבל למרות שזה עולה על המזבח, ולכאורה זה לא חמץ, זה לא קשר להיות מצה. וזה אני חושב גם קשור לזה. אולי זה אכילה פשוטה עדיין, נוספנו רק מים לא הורס. אבל זה לא לחם של עניים. שורה תחתונה מה שראינו היום, שאלנו על האיסור של חמץ. מה התייחד? אמרנו שלכאורה זה ודאי קשור למצה. זה ברור, זה קשור למצה. הגמרא בעצמה, יש שלב מסוים שהגמרא חושבת שנשים פטורות, כשנשים פטורות ממצה, הן יהיו פטורות גם מאיסור חמץ. עד כדי כך ההקבלה כל כך ברורה, דוחים את זה, אבל יש כזאת הקבלה. אז אמרנו, בואו ננסה לראות את איסור חמץ שהוא כל כך חמור עם קרת וכולי, ובא להיראה ממצה. אמרנו שיש שתי מצוות במצה, גם חלק מהאכילה הפשוטה, שזה אנחנו מקיימים היום, אנחנו קיים את זה היום בקורך, וגם אכילה של עניים. ומזה גם נגזר לכאורה איסור החמץ. או בגלל שאנחנו נמצאים עכשיו, אנחנו כולנו מקריבים, והחמץ הזה עכשיו לא יכול להיות פה, כי אנחנו עכשיו רק מקריבים מול הקדוש ברוך הוא, באים אליו פשוטים. כשאני מקריב קורבן הקדוש ברוך הוא, אני עולה על המזבח, אני עולה פשוט, בלי תוספות, עולה ברמה הבסיסית, או שזה לא יכול לאפשר לי לאכול את לחם העוני. אני אוכל לחם עוני, אני לא יכול לאכול חמץ. לא יכול לאכול משהו תפוח, אני צריך להרגיש שמשם הגעתי. אז תודה רבה לכם שהגעתם. בעזרת השם שיהיה לנו ליל סדר טוב, נחגוג אותו בירושלים. שיהיה בין הזמנים טוב. ואתם חייבים לבקש מהילדים שלכם שיעזרו לכם לקנות לפסח. זו הסיבה היחידה שהם יוצאים שבוע לפני הזמן. בסדר?
לקנות או לנקות?
הכל. תודה רבה.